שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לחיים חדשים, סדרת השיחות עם הרב לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום, שלום.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
וכאן אנחנו מדברים בסדרה הנוכחית בתוך חיים חדשים על עולם העבודה החדש. מקום העבודה, הארגון שבו אנחנו עובדים, זה המקום שבו אנחנו מבלים בעצם את רוב חיינו, אם מסתכלים על זה במבט לאחור. ושם אנחנו חווים כל מיני סוגים של מערכות יחסים, של מטרות, של שאיפות, של ערכים, של נורמות, של התנהגות. כל מיני דברים שמעצבים אותנו בעצם כבני אדם, כאנשים שמצליחים יותר בחיים או מצליחים פחות, כארגונים שמצליחים יותר בחיים או מצליחים פחות. ואנחנו רוצים אל תוך העולם הזה שבו אנחנו מבלים באמת את מרבית חיינו, להכניס את התפיסה האינטגרלית שאותה מלמד אותנו הרב לייטמן, את הגישה החדשה לחיים. ואנחנו מזמינים אתכם, בואו תצטרפו אלינו ויהיה מעניין, אני מבטיח. עד כה, זה אני כבר פונה אליכם, הרב לייטמן וניצה, עד כה בעצם קיימנו מספר שיחות שסימנו את המטרה, ככה אני מסתכל על הדברים, תגידו איך אתם רואים את זה. הגדרנו את ניתחנו את המגמות של השינויים שמתרחשים בשוק של הצרכנים, ומהם ניסינו להבין מהתהליכים ומהכוחות שפועלים היום בשוק, ניסינו להבין לאן הדברים הולכים, מה הרציונל, לנסות לזהות את המגמה עוד לפני שהיא ככה צפה כבר על פני השטח וכובשת את השוק, להבין אותה. ואם אני מסכם לי במשפט אחד, אמרנו כך. אמרנו שהצרכים של הצרכנים משתנים. אם פעם אדם היה רוכש משהו, בין אם זה מוצר, בין אם זה שירות, והיה מודד אם זה עושה לו טוב כן או לא, האבולוציה החברתית, ההתפתחות שלנו כבני אדם, מקדמת אותנו אל עבר אינטראקציות שמעורבות כבר עם אנשים נוספים. והצרכן הופך להיות צרכן שדורש דברים חדשים. הוא דורש שירות טוב, הוא דורש יחס טוב, הוא דורש קשר טוב, הוא דורש חום עם אנשים, שזה מה שחסר לנו היום כבני אדם, בעולם הכל כך מתקדם מצד הטכנולוגית, אבל כל כך קר ומנוכר מבחינה רגשית, מבחינה בין אישית. ושאנשים כבר לא הסתפקו בכמו אתמול ללכת לקנות משהו ולחזור עם זה הביתה, אלא הם צריכים הוויה. הם צריכים טעימה מהתקשרות טובה, שהיא כאילו תהיה כמו, אני מרגיש שהיא תהיה כמו איזושהי אינפוזיה כזאת, כמו איזושהי מנת חמצן שמחיה אותנו, ובמקומות ובארגונים שאני ארגיש את התדר הזה של חום, של קשר חדש, של שיתוף, של טוב, של הרמוניה בין אנשים, לשם אני אמשך כמו דבורה אל הצוף. ואמרנו שארגונים שישכילו לזהות את השינוי הזה אצל ציבור הצרכנים, בעצם יתפסו את הגל לפני שהוא בא, והם יוכלו להיות מובילים את השוק, הם יוכלו להביא את ההדשנות, אבל כדי לעשות את זה, הארגון עצמו חייב לעבור איזושהי מטמורפוזה בתפיסה שלו, חייב לעבור איזושהי מהפכה פנימית, מארגון שרגיל היה להיות מרוכז אך ורק בטובתו שלו, והצרכן היה כאמצעי על מנת להגדיל את הטובה הפרטית שלי כארגון, במלחמה הזאת ביני לבין ציבור הצרכנים, אלא הוא צריך להתחיל לעבור לבנייה של מקום משותף, שההנאה שלו וההנאה של הציבור שאותו הוא משרת, הופכים להיות במקום אחד, במקום משותף. אם אתה נהנה, אני נהנה. אם אני נהנה, אתה נהנה. ונהנים ביחד. המוד החדש הזה של נהנים ביחד, הוא העולם של העסקים של מחר, וארגונים שישכילו לתפוס את זה היום, ירוויחו, יצליחו, יתפסו, יקדימו, יחדשו, יכבשו את לב הצרכנים, ובשביל זה לא צריך להיות גאון. כל אחד מאיתנו צרכן, וברור שאם נרגיש את זה באיזושהי פירמה, אנחנו נהיה לקוחות נאמנים שלה, לעילה ולעילה. כל זה, לכל התהליך הזה, שלא ניכנס עכשיו לכולו, כך אני מסכם לי אותו בכמה מילים, את כל זה דנו בהרחבה ופירטנו והסברנו ונימקנו בשיחות הקודמות. מה שאני חושב שכדאי לנו להתקדם בפרויקט הכל כך קוסם הזה, אני רואה פה כאילו קסם, כי אני מזהה פה פוטנציאל עצום להתפשטות התפיסה האינטגרלית בקרב בני אדם בוגרים. על ילדים אתה יכול לבנות שאם במערכת החינוך תחולל כזאת עם מהפכה, אז זה יחלחל אל כל הילדים בכל המדינות, בכל העולם. איפה תחלחל את הרעיון הזה למבוגרים? למבוגרים אתה יכול להלחל שינויים תודעתיים, אך ורק במקומות שבהם הם עובדים, כי שם זה אכסניה, שבה הוא מבלה את 70 שנותיו, כל אדם בוגר. ועכשיו אני חושב שכדאי לנו לקדם את הפרויקט צעד קדימה. מה זה צעד קדימה? כל הרעיונות שציירנו עד כה הם באמת נשמעים מבטיחים, הדשנים והגיוניים, אמנם שפורצי דרך וצריך יכולת עיכול, אבל זה נשמע שהם מתאימים כאילו לדברים שכבר רואים היום, מהפכות צרכנים, פייסבוק, כל מיני התארגנויות, אנשים כבר לא מסכימים למה שהיה פעם, וזה נשמע גאוני, והשאלה זה איך עושים את המעבר. איך עושים את המעבר מהתפיסה שהיום מנהלת את הארגון, אל מחר. זאת שאלת השאלות שאנחנו גם מקבלים בתגובות על השיחות. ציירת מטרה גדולה, אני רוצה אותה. איך עושים את המעבר? שכשאנחנו באים לעשות מעבר, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו פה מדברים כבר מעבר לרמה הרעיונית, יש לי כאן בני אדם. יש לי כאן אנשים שעובדים בארגון, יש לי הנהלה, יש לי עובדים, יש להם עולם רגשי שלהם, יש להם פחדים, יש להם חששות, יש להם תקוות, יש להם שאיפות, זה לא מכונות, זה לא להעביר את הקוס מפה לפה. יש פה איזשהו תהליך התפתחותי, מנטלי, שאנשים יצטרכו לעבור. גם אתה דיברת על זה הרבה, שזה לא משהו שעושים בין לילה, שזה משהו לטווח ארוך, אנחנו מתחילים תהליך ואנחנו מתפתחים לעברו. ואני חושב שמהנקודה הזאת בפרויקט שלנו והלאה, אנחנו רוצים להתקדם אל שלב המימוש. המטרה הגדולה הובהרה, הוסברה, נומקה, איך הולכים קדימה. ניצה, אחרי הפתיח המאוד ארוך שלי, מה יש להוסיף ולכוון אותה?
אז המבט שלנו באמת כרגע היה מופנה מהארגון כלפי חוץ.
עד כה.
עד כה. ועכשיו אנחנו מפנים את המבט כלפי פנים. עכשיו מתחילה העבודה. עכשיו בעצם אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מארגנים את צוות ההנהלה, את העובדים, את כל המערכת הארגונית, בצורה כזאת שתצליח להתחיל להתניע ולעבור מהמצב הקיים, שנמצאת בו כרגע, אל המצב החדש, באיזשהו צורה ובאיזשהו תהליך. אז אולי ככה כמה מילים על המצב הקיים כרגע בארגון. למה זה חשוב להבין את זה? כדי באמת להרגיש, לקבל את ההרגשה.
עם מי עובדים?
עם מי עובדים, בדיוק. עם מה הם הקשיים שמתמודד כרגע ארגון וצוות ההנהלה והעובדים. אז היום רוב המנהלים באמת מתמודדים עם עובדים שהם חסרי מוטיבציה בדרך כלל. יש להם קושי מאוד גדול להניע אותם, למצוא את הכוח שיניע אותם בכלל לעבוד. אז הם מוצאים את עצמם כל הזמן נמצאים באיזשהו תהליך שהם צריכים לעקוב, שמשימות מסוימות בוצעו, ולבקר אותם שהם בוצעו על הצד הטוב ביותר. דבר נוסף שמתמודדים אותו בארגונים, שיש איזשהו פער בתוך הארגון עצמו. מערכות היחסים ומערכות הקשר בתוך הארגון עצמו, הם נמצאים במשברים. יש איזשהו פער מאוד גדול, למשל, בין המטרות של הארגון למטרות של העובד. מטרות שונות לגמרי. המטרות של הארגון באופן כללי זה מטרות להמשיך לצמוח, לסגשג, לגדול, לממש את עצמו כארגון. המטרה של העובד,
וזה לא משנה. לצמוח, לסגשג כאדם פרטי.
על חשבון הארגון.
כן, על חשבון, לא על חשבון. הוא לא רואה בכלל את ה... הם רואים את הארגון כישות, והוא רואה את עצמו כישות. וכל אחד אחר גם הוא רואה את עצמו כישות.
בדיוק. אז אחרי שסימנו את הנקודה ככה שהיא נמצאת מרחוק, איזושהי נקודת אור שאנחנו רוצים להגיע אליה, אנחנו צריכים לארגן את כל הארגון הזה, על כל ההיבטים הפנימיים שלו ומערכות היחסים ומערכות הקשר בתוכו, כדי שהוא יתחל לנוע לאט לאט את המעבר הזה, שינוע כמו שסימנת את הקומה השנייה, לעבור מהקומה הראשונה בצעדים לעבר הקומה השנייה. אז השאלה הראשונה ככה בתוך התהליך הזה, שאיתה אנחנו מתחילים, זה אולי באמת, איך מתניעים כזה, כזה, כזה מהלך? צריך קודם כל להתניע אותו ככה.
קודם כל, יש לנו בעיה גדולה, בזה שאף אחד בארגון לא מבין באמת לקראת מה אנחנו נמצאים. איזה שינוי שלא היה כמוהו בכל ההיסטוריה של אנושות, אנחנו צריכים לעבור בקשר בין בני אדם. וכתוצאה מזה, גם כן קשר בארגונים, במקומות עבודה, בשוק, בטרייד, בכל המקומות. איפה שאנחנו נמצאים כעתקה מהיחסים בינינו, ככה בלהתפרנס זה מזה. אנחנו עוברים שינוי שהוא נקרא לידה חדשה. זאת אומרת, זה מצב טרגי, ממש מאוד מאוד מסוכן, כי יש בו הרבה שלבים שאי אפשר לדעת מראש, ב-100% בטוח שזה יעבוד בצורה הנכונה, כמו בלידה, עד היום, עד כמה שאנחנו יודעים את הדבר הזה, ועד כמה שהוא הטבעי, מה יש יותר טבעי מהלולית, אבל עד כמה שזה כולו הוא הלא ידוע. זה ממש הטבע נותן לנו דוגמה בדרגת החי, ששם זה בעצם כל כך טבעי, דווקא בבני אדם, שזה לא כל כך פשוט. מפני שאנחנו זה העתקה מזה שאנחנו צריכים לעבור עכשיו לידה. לידה במודעות, בתפיסה, בשינוי. הבעיה היא בשפה. שפה זה תפיסה. מה הבעיה הייתה לאיינשטיין? להסביר מה קורה עם התפיסה שלו. להסביר את השפה החדשה, שאין זמן, אין מקום, אין מרחק, שכל הממדים האלו מקבלים צורה אחרת. אותו דבר כאן. אנחנו לא מסוגלים להסביר לאנשים שנמצאים בתפיסה אגואיסטית, אישית, בתפיסת המציאות הישנה, בזה שהם חושבים לפי הכלכלה הישנה, שהם סומכים על זה שיהיה כוח קנייה לציבור, ולציבור לא יהיה כוח קנייה, וגם כן רצון לקנייה לא יהיה. הם עדיין הולכים לפי הפרדיגמה הישנה, ומפתחים, רוצים לדחוף בכוח ל, 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 לצרכנים, כאילו צרכנים, הם כבר לא צרכנים. הוא כבר לא קונה, אי אפשר לקרוא לאדם היום קונה, הוא כבר לא רוצה לקנות, הוא רוצה לקנות משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, הוא כבר לא קונה פוטנציאלי למה שהיה קודם. כאילו צריכים לנקות את כל השווקים, כל מה שקודם התעשייה הייתה מייצרת לשוק הקונים, אין להם קונה. זה מה שקורה, זה בעצם המשבר. אין קונה. ואנחנו צריכים להבין שהמשבר הזה שאין קונה, זה לא בגלל שאין להם כסף אפילו. אמנם שזה גם כן כך. אלה שאין להם רצון. רצון הוא משתנה. רצון הוא מתגל, הוא נעשה יותר אינטגרלי. הוא נעשה אחר, שהם בעצמם לא מבינים. לא אלו בעלי הרצון, האנשים הרגילים, הצרכנים כביכול וקונים, כן? ואלו שמוכרים להם, עומדים למכור ועומדים לשרת, גם כן לא מבינים. זאת אומרת, הם נמצאים זה מול זה, ואלו רוצים למכור, ואלו לא רוצים לקנות. ונמצאים במצב שהם לא מבינים מה קורה כאן באמצע. ובאמצע בינתיים יש צמיחת הרצון החדש, שהוא לא לזה בכלל. הוא רצון ליחסים החדשים ביניהם. שאם רוצים להתקשר, אז צריכים לייצר כאן יחסים החדשים. אבל ליחסים החדשים האלה, כדי להסביר בכלל כל התפיסה החדשה, כל ההתקשרות החדשה שכאן צריכה בעצם עכשיו להיוולד, אנחנו צריכים איתם למצוא שפה חדשה. שפה אינטגרלית. שהערכים הם יהיו חדשים, שהכלכלה היא לא תשקל לפי כמה שאני מוכר, אלא כמה שאני יותר מתקשר למישהו, והוא אליי. שאני לא מסתכל על הכיס שלו, אלא לטובתו בלבד, ורק לפי זה אני מייצר, כאילו אני פועל כך, כמו שאצל אמא במטבח. אמא עומדת ליד השולחן ותנור, ואני יושב ליד השולחן, והיא שואלת, מה הבן האהובי רוצה? היא מייצרת לי מה שאני מבקש, מה שאני אוהב. באותו רגע היא מתחילה רק את הייצור. וזה מה שהיא רוצה. היא רוצה למלות אותי בעזרת איזה מוצר. מרק, דייסה, משהו ככה מבית אמא. כן? זהו. זאת אומרת, צריכה להיות כאן גישה חדשה, שזה תלוי בשינוי התפיסה, בשינוי הגישה של כל עובד ועובד. ומה שאמרת גברתי, שהיחסים בין האנשים שעובדים בארגון הם פורמליים ולא רוצים לדבר זה עם זה, כמה שהיום משקיעים בכל מיני אירועים משותפים והכל, זה מה שאנחנו קודם כל צריכים לטפל בזה, דווקא. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא צריכים להגיע אליהם, שאנחנו משנים פסי ייצור, התקשרות עם הלקוחות והכל, לא. אנחנו לוקחים עכשיו חלק קטן מאוד, פרגמנטרי, מהכל הארגון, מהכל מה שהם עוסקים, רק היחסים בין עובדי המפעל, עובדי האופיס מסוים, עובדי החברה וכן הלאה. רק את זה אנחנו משפרים. לא מספיק לנו את זה. אחרי זה יהיה לנו שפה משותפת איתם, כבר לדבר על השלבים הבאים. הם יבינו אותנו, לא נקפוץ מעל מדרגה, אלא לעלות בהדרגה. אנחנו צריכים להבין אותם, שאנחנו איתם בעצם נמצאים במצב שאני מרגיש את עצמי לפעמים כמו, לא לפעמים, זה ממש כך, איש שאצלו בבית התפרצה אש, כן? והוא ברח מהבית, יצא לאיזה כיכר, והוא יודע שאם לא יחבו את האש, אז עוד מעט זה יתפשט בכל העיר, אבל הוא אילם. והוא לא יכול להסביר, לא מבינים אותו. והאש כבר ממש מתפשטת. כך אני מרגיש. לכן כאן אנחנו צריכים לגשת בצורה שהם יראו עד כמה שדברים האלה הם פועלים שלנו, באיכות, חיבור, עד כמה שמתחילה בהם להיות שפה, זה נקרא מחשבה, תפיסה, הילוך המחשבתי. כן, איך כבר הם מתחילים לראות, לחשוב, השינוי הזה הראשון הוא מאוד מאוד דרמטי, פנימי בתוך האדם. אז בהתאם לזה, כמה שהם השתנו, אנחנו נוכל להסביר להם שלבים הבאים. וכך נתקדם. לכן אני חושב שאם אנחנו באים אליהם, אנחנו לא צריכים לדבר על הצרכנים, כי זה דבר מסוכן גם כן. מי אתם, איפה אתם עשיתם, מה קורה, אתם יודעים מה זה שוק הצרכן, אתם יודעים איך לדבר, אתם יודעים איך להכין את האנשי מחירות שלנו לצרכן, מי אתם? כן? אלה איפה שאנחנו כן מומחים, ביחסים בין בני אדם, אנחנו הולכים רק על זה. רק על הקשר בתוך הארגון, וכך מתקדמים.
אז הצעד הראשון שלנו, כמו שאתה אומר, זה להתחיל לאט לאט לבנות את השפה הזאת, את הגישה כן, החדשה, את כן. המחשבה החדשה. Mm-hmm. באיזה כלים אנחנו יכולים להשתמש בתוך ארגון כדי להתחיל לפתח את השפה
רק,
הזאת?
רק ההסבר שלנו, מה שאנחנו נותנים בקורס ערבות.
קודם כל ההסבר, ההסבר...
להתאים אותו ודאי
לאותה... בדיוק, צריך לעבור תהליך של התאמה, כן, זה מאוד
כן,
חשוב.
כן, כן, ברור.
כי אם יש איזשהו הסבר שהוא גנרי, הוא לא בכך מתאים באמת לאלה.
כן.
אז פה באמת היינו מאוד רוצים לקבל הסבר שהוא גם הסבר וגם איזשהם פרקטיקות, כי זה תמיד שילוב של שניים, הרי שילוב של גישה זה באמת גם משהו שאני מבין וגם משהו שאני מתחיל להרגיש אחרת. איזשהו...
זה קודם כל, יש כאן שלושה או אפילו ארבעה, דברים שאנחנו צריכים להעביר להם. ראשון, זה ההשכלה. השני, זה הסדנה. שלישי, זה הפעלות משחק. ורביעית, זה תיאטרון. כל הדברים האלה חייבים לעבוד לסירוגין ככה יחד, זה אחר זה וזה אחר זה וכן הלאה, זה בהתאם לנושא ובהתאם לאולי קהל, שצריכים לפעמים אחרי שעשינו איתו סדנה, ואיזשהו עוד הפעלה, אחר כך שוב לחזור לחומר, איך עכשיו הם מבינים ומכירים אותו, עד שהוא נקלט בפנים. מה זה נקלט בפנים? עד שהם מתחילים להרגיש שתבנית הפנימית שלהם בתפיסת העולם, בחשיבה על העולם, בראיית העולם, משתנה בהתאם לחומר שלנו, בהתאם למה שאנחנו רוצים להעביר להם. זאת אומרת שהוא מסתכל כבר בעיניים שלי על העולם, ובמוח שלי מבין אותו, תופס אותו, מברר אותו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, זה באמת מהפכה פנימית שצריכה לקרות בכל האנשי ארגון, שם, עובדי ארגון. זה השלב שהוא הכי חשוב. הוא יכול להימשך חודשים, אבל בלעדיו אי אפשר לגשת לשום דבר אחר. אבל אפילו עם זה הם ירגישו כבר שינויים מה שחלים בתוך הארגון, ומה שמייחס ביניהם, זה כבר ודאי שזה התפשט גם לכיוון הלקוחות, גם לכיוון הספקים, לכל מיני הקשרים שלהם, זה כבר יעבוד בכל מיני הכיוונים האלו, ואנחנו נרגיש את זה. אחרי שזה נעשה ממש, אז יהיה אפשר לדבר איתם כבר על שינוי היחס שלהם לספקים ולצורכנים.
עכשיו, כן, עכשיו פה מאוד חשוב לי לחדד ולהבין בדיוק מה אומרים למי. נניח המנכ״ל, אותו מנכ״ל של ארגון, הוא צריך לדעת את האסטרטגיה כמו שאתה תיארת אותו בתוכניות?
כן. אין לו שפה, לא יכול להיות. לא יכול להיות שיבין את זה, זה ידחה אותו אולי. כי אם אני עכשיו אדבר איתו על תוצאות הסופיות, אז הוא יבין שאני רוצה להרוס את הארגון שלו. כי אני מדבר על זה שאני חושב על טובת הלקוח, ולא אכפת לי בכמה הוא מוכר ובכמה הוא קונה, ובכלל אם הוא יקנה, כשאני בא אליו, אני כך צריך להציג את עצמי. ובאמת אני כך צריך לחשוב. ובאמת לזה אני צריך לשאוף. אז לא הרווח, לא האחוזים, לא הצמיחה, אז תכלס יוצא שאני כאילו לא נמצא איתו בקף אחד, עם אותו המנכ״ל. ולכן אני לא יכול לדבר איתו על זה. אני מדבר איתו באמת בינתיים רק בשינוי היחסים בשטח העבודה הפנימית.
בתוך הארגון.
בתוך הארגון.
זאת אומרת, כרגע אתה לא מפנה את המבט כלפי חוץ?
לא. אני אומר שזה ישפיע בטוח ביעילות של כל עובד ובארגון כללי, וירגישו, ולא אחד ששם לשני את הרגל, ולא רוצה לקדם את זה, ולא ככה ולא ככה, שזה קורה בדרך כלל, ועל זה מבזבזים 90% מהזמן והכל, הוא יוכל גם כן לקצץ בעובדים, כי הם יעבדו בצורה יותר צמודה, יותר יפה, ואלו שלא כל כך, אז אפשר יהיה לפטר אותם, ובקיצור, הוא ירגיש תועלת בטוח, אבל העיקר הוא צריך להבין שאנחנו הולכים לבריאת הארגון הפנימי. זאת אומרת, כל שיש להם במקום, זה אנחנו מתקנים. ובאמת אנחנו יכולים לראות את זה אחרי כמה שיעורים. זאת אומרת, אחרי שבוע ימים רואים שינוי. זה לא צריכים למצרכן, עד שמי יודע מה קורה שם בשטח, שזה לא בידיים שלנו. ובכלל, להתחיל לשבור את הגישה היום, מה שהם נותנים, והדרכה, מה שהם נותנים היום לאנשי מחירות, שאנחנו נתחיל לשבור להם את כל הגישה הזאת, ולהחליף לגישה שלנו, זה מעכשיו, מיד, זה פשוט בלתי אפשרי. אנחנו רואים על עצמנו, עד כמה שהדברים האלה דורשים שינוי הדרגתי ואיתי.
אז מבחינת הארגון כרגע, שנניח עוד לא רואה באמת את הנקודה הרחוקה, נניח, מה המטרות?
מטרות?
המוצהרות, בוא נגיד. מה המטרה המוצהרת של ארגון? עברת הארגון.
שבזה אנחנו יכולים להבטיח לו, יעילות. הם הרגישו איפה שהם יכולים לחסוך בצורות ממשיות. יכולים לחסוך בכוח האדם, יכולים לחסוך בקצף עבודה, בכל מה שיש בארגון. לחסוך בהכל, בחשמל, במים, בכל מה ש... יחס האנושי שאנחנו מפעילים, כל הדברים האלה הם מביאים לחסכונות גדולות.
אוקיי. אז אולי ככה נתחיל באמת...
אני הייתי מתחיל כן. רק מזה.
כן.
זה פשוט, זה בידיים שלנו, כי זה אנשים שנמצאים איתנו, באיזה אודיטוריום, באיזה חדר, באיזה מרכז מצב, איפה שאנחנו נותנים הרצאה, הפעלה, תיאטרון, משחק, ומקסימום מוצאים אותם על איזה דשא, ובקיצור, הכל נמצא אצלנו. אנחנו יכולים להביא עוד כמה אנשים שלנו שיעזרו לנו, זה לא איזשהו מקום שיוצאים למחירות, מצב פרוע.
עכשיו, יש, עם מי מתחילים? יש איזושהי היררכיה בארגון. בדרך כלל, אני אגיד לך מה מקובל היום. בדרך כלל מקובל היום שאם יש איזשהו מהלך מסוים משמעותי, קודם כל עוברים את זה עם צוות ההנהלה.
נכון.
כיוון שאם לא רותמים אותו לתהליך, אז מן הסתם זה לא מחלחל.
בטוח.
אז אותו דבר גם פה.
כן.
זאת אומרת, קודם כל לרכז את צוות ההנהלה.
כולל המנכ״ל ממש.
כולל
השפיץ.
בוא נגיד שעכשיו אנחנו רוצים לרכז באמת את ככה, כן. צוות ההנהלה והשפיץ, ועכשיו אנחנו בעצם צריכים להתחיל להעביר אותו, את התהליך הזה התפיסתי, לאט לאט.
כן.
מה בעצם היית מציע לנו לעשות אפילו כתרגיל ראשון, כמשהו ראשון, משהו שיתחיל להניע אותנו כצוות הנהלה?
קודם כל, אנחנו לא יכולים להביא להם משחקים מיד כמו שאנחנו עושים את זה בבתי ספר.
נכון.
זה ברור. הם יחשבו שאנחנו בכלל, מי אנחנו?
הם אוהבים משחקים שמאתגרים את הראש, את המוח.
כן.
כאלה.
כן. אז אנחנו, אני חושב אני בדרך כלל מתחיל מנושא שזה בחירה חופשית. אני מסביר, או, 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 או לפני זה, אם לחלק או לא, אני לא יודע, שזה חומר הבריאה. הרצון. הרצון ליהנות. זה הם מבינים טוב מאוד.
קודם אמרת משהו על התפתחות הרצון, מאוד אהבתי את זה. כי...
התפתחות הרצון, התפתחות כן.
הרצון.
זה, כן, זה בפנים, ודאי. כן. הרצון, חומר הבריאה זה נקרא. כן. חומר הטבע, בוא נגיד. כן. זהו. שהטבע כולל חומר וצורה, כן. וחומר זה רצון ליהנות, שיש בו שלבי ההתפתחות, ואז הוא התפתח מדומם צומח חי מדבר, כל ההיסטוריה של יקום, כל ההיסטוריה של האנושות, ככה קצת, בקצרה, כדי שיהיה לנו אחר כך שפה משותפת. אבל הם צריכים לראות את לתפוס את המגמה הזאת, את ההתפתחות הזאת, לא בטוח שהם כולם מודעים לזה, אפילו שהם שם כל הסגל המנכ״לים שם וכו'. ואחר כך החומר הזה שהוא פועל שאנחנו רואים אותו בעולם שלנו, לא בעולם שלנו, שאנחנו רואים אותו, כן, בעולמנו, כחומר וצורה, כן, הוא מתפתח על ידי איזה מנוע פנימי שמפתח אותו, שהמנוע הזה נקרא הטבע. שחוק הטבע מפתח אותנו, כמו שפיתח אותנו משך אלפי שנות ההתפתחות, גם ממשיך להתפתח. בזה שום דבר לא קורה. העובדה שאנחנו נמצאים היום במצב של כמו ילדים קטנים שלא יודעים לאן ללכת, כן? האמא נעלמה ואני לא יודע מה לעשות, ואני עומד באמצע חדר ובוכה, כן? כך אנחנו כולנו, כל האנושות. העובדה שזה הטבע מפתח אותנו, ולא שאנחנו כאלו בעלי דעה ו... וכוח ועושים משהו בעצמנו. זאת אומרת, זה דבר אחד. ודבר שני, איך אנחנו יכולים למצוא את הכוח ההתפתחות הזאת בתוכנו, להשכיל, זאת אומרת, להבין, להרגיש, לרחוש אותו, ובמשהו לפתח את עצמנו בעצמנו, שדווקא, נו, וכאן אנחנו מסבירים שהגענו לעולם חדש, העולם האינטגרלי, וכאן אנחנו יכולים באמת בעצמנו לבנות את התבנית הזאת בינינו, להתחיל להתקשר בינינו בצורה כזאת, שאנחנו נבין את כוחות ההתפתחות, ואנחנו אפילו לא נלך אחריהם כמו קודם שהטבע היה דוחף אותנו להתפתחות, ואנחנו היינו כל הזמן כך רצים במהפכות, מלחמות וכו'. אלא כאן אנחנו יכולים על ידי זה שאנחנו מארגנים את החברה בצורה הנכונה, לתפוס את המגמה הזאת, לראות את המדרגה החדשה לאן שאנחנו צריכים לעלות. ובצורה כזאת ללכת בהכרה, בהבנה, בכוחות עצמנו. זאת אומרת, לא על ידי מכות מאחורה, שבאות כל הזמן, אלא על ידי משיכה קדימה. ככבר בעלי שכל ורגש ותפיסה ותוכנית. ואנחנו, זאת אומרת, אנחנו נותנים להם כל התפיסה שלנו. כן? ואם לא, אז אנחנו נגיע בהתפתחות על ידי המשבר הזה, שהוא ינקה כל השטח בצורה דרסטית, דרמטית מאוד, ולא יאפשר לנו, כי אנחנו לא יודעים אף פעם צעד קדימה, לא יאפשר לנו לדרדר אפילו בצורה רכה, אלא זה יהיה בפשיטת רגל. הכללית, מלחמה ומי יודע מה. זאת אומרת, זה מה שאנחנו, זה שאנחנו מתחילים היום כבר להשתדל להבין את הטבע החדש, מדרגה החדשה, המצב החדש, אנחנו בזה רוכשים שכל, חוכמה, גישה בכלל לכל החיים. לא רק לאיך לבנות את הארגון שלנו, ואיך לבנות יותר טוב יחסים במשפחה שלנו, או בבריאות, או בחינוך, או כל... אלה ממש בכלל. זאת אומרת, לתת להם חשיבות שמה שהם רוכשים, הם רוכשים משהו שזה נותן להם אור בחיים כללי, בכלל. זה בעצם נושא הראשון, שבו אנחנו עוסקים, נגיד, שבוע, שבועיים, אני לא יודע כמה, זה תלוי באנשים, בכמות, באיכות שלהם, איך שהם מגיבים, יכול להיות שסדנה ושוב דיבור, דיבור ושוב סדנה, והפעלה. התיאטרון זה אחר כך. משחקים זה קצת אחר כך. משחקים זה שאנחנו מפעילים אותם שהם ישחקו ביניהם, זה אחרי שהם כבר התקרבו על ידי סדנה, סדנאות זה לזה, ותיאטרון גם כן אחר כך כדי ללמד אותם איך לעורר את האחרים בכל מיני מצבים הנעימים, לא נעימים, שעשו מצב רוח כללי בחברה וכן, זה כבר גם. זאת אומרת, בינתיים זה השיחות או הרצאות, לא חשוב איך לקרוא, וסדנאות.
החלק הראשון, הנושא הראשון שתיארת עכשיו על התפתחות הרצון, כשניסיתי לחבר את זה בראש, באמת לתוכנית האסטרטגית, כי אני בכוונה רוצה לדבר קצת בשפה שהיא ארגונית ומקובלת בארגון, כדי שלא תשמע גבוהה מדי. אז בעצם ההתפתחות של הרצון, הוא פורס בפנינו את אותה מפה, של אסטרטגיה. כי אם אני מסתכלת מה שנקרא מאין באנו ולאן אנחנו הולכים, אז אני יכולה ללמוד באמת על המגמות האלה בשוק. זאת אומרת, בעצם לצוות ההנהלה יהיה רצון מאוד גדול להבין את התהליך הזה. הרי את זה הוא הולך ללמוד במסגרות של שיווק והיכולת לזכור שוק ולהבין באמת מהם הכוחות שמניעים את השוק, איפה נמצא הצורך של הלקוח. ופה באמת אתה, צורך ורצון, הרי בסופו של דבר זה אותו דבר. זאת אומרת, ברגע שאתה פורס את הטבלה הזו, את המפה הזו של הרצון וההתפתחות, אז בעצם אתה נותן להם את האפשרות להבין מה הולך להיות הרצון הבא. וברגע שהם מבינים את זה, אז יש להם עניין בלהתקדם לשם, כי זה בעצם מה שנותן להם את היכולת באמת להיות הראשונים שהם פורצי דרך, נגיד, בתחום הזה. אז אני רואה, בנושא הזה אני רואה עניין מאוד גדול בקרב חברי הנהלה.
זה, בכל דבר שהם ילמדו זה יהיה ככה. בכל דבר. אבל העיקר זה, זה זה. ואחר כך, שלב הבא, אחרי שאנחנו מדברים על הרצון, התפתחות הרצון, הכל, זה בחירה חופשית. במה אנחנו באמת יכולים להתקדם? לא ללכת לפי מכות הטבע מאחורה, אלא בעצמנו להתקדם קדימה. לא להגיע פתאום לקריסה ביום אחד בעיר, אלא שאנחנו נדע איך להידרדר יפה ונכון לכל מצב, ואפילו לעלות ולא להידרדר. זה על ידי זה שאנחנו מכוונים את עצמנו נכון. איך אנחנו מכוונים את עצמנו נכון? זה נקרא בחירה חופשית. שבכל החוקים שאנחנו רואים היום בהטבע, שאנחנו לא מבינים אותם, אבל הטבע דוחף ואנחנו באי-הבנת החוקים מדרדרים, איך אנחנו לוקחים את החוקים האלה לידינו ומתחילים לעלות. זה הבחירה החופשית. זאת אומרת, הבחירה החופשית שלנו היא במקום הרגרסיה עושה לנו ההפך. אנחנו מתחילים לעלות. זאת אומרת, זה לא מן הסתם אני מלמד אותם, אני כבר מוכר להם כאלו טיפים שהם לא יקנו באף מקום. עכשיו, במה זה תלוי? בחירה חופשית היא בסביבה. שינוי הרצון של האדם, שינוי האדם, הוא יכול להיות רק על, 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 על ידי הסביבה. זאת אומרת, ככה, כמה שאנחנו נארגן את הסביבה יותר חזקה, ויותר מגובשת, כל אחד ואחד שנמצא בה, ואפילו שלא נמצא בדיוק ממש, ובכל זאת יהיה מושפע ממנה. וכך, על ידי זה, אנחנו מתקנים כל אחד ואחד. למה אנחנו מתקנים אותו? כל אחד פתאום מרגיש, מה מתקנים, מה הם רוצים לעשות איתי? איזה כאן עושים ממני איזה מוטציה, או מה אני, רגע. כל אחד, הוא ירגיש מהסביבה הזאת, שהוא יותר ידידותי, שהוא יותר, הוא יותר שייך לסביבה, שהחיים שלו תלויים יותר ביחס יפה לאחרים, הוא לא נסע משועבד לסביבה, הוא רוצה להיות קשור איתם, הוא מרגיש מהם חום, ביטחון, התפעלות, התרגשות.
בוא נראה רגע מה קיבלנו בבחירה החופשית. בחירה חופשית זה שעד עכשיו בעצם הטבע פיתח את ההתפתחות של הרצון שלנו, מבלי שאנחנו, היה לנו מעורבות בהתפתחות. זה פשוט קרה. עכשיו אתה מציע לי, אתה אומר, יש פה איזושהי נקודה מסוימת, שיש לך אפשרות לשתף פעולה עם הכוח הזה שמפתח אותך. זה נכון יהיה להגדיר את זה ככה? ואז, ברגע שאני מתחילה לשתף פעולה עם הכוח הזה, אותו כוח שמשפיע עליי, אז בעצם אני מתחילה לקבל איזשהו יכולת לשנות משהו, ואז אני בונה את הסביבה, שמבחינתי הארגון הוא סביבה. הארגון הוא הסביבה שלי. זאת אומרת, אני צריכה לדאוג, אם אני עכשיו צוות ההנהלה, לארגן את הסביבה שהוא הארגון שלי, באופן כזה שהוא יתמוך בחוק הזה שמפתח. עכשיו, אם אני מנסה, השאלה הראשונה שבא לי לשאול אותך עכשיו זה, אני לא מכירה את החוקים האלה, אני מכירה את חוקי המשחק שניהלו את החיים שלי עד היום, אתה עכשיו מתאר פה איזשהו...
אני לא מתאר שום דבר, אתה לא לומדת אותם מהסדנאות. את משתנה ואז מבינה אותם. אני לא נותן חוקים האלו בתור חוק על הלוח.
זה לא איזה 1, 2, 3, 4, 5.
לא, בכלל, זה לא עובד. זה לא עובד. אני מעביר את זה דרך סדנאות.
זאת אומרת, הסדנה מטרתה שאני כאדם...
משתנה ומבינה שכאן צריך לעבוד חוק כזה וכזה. מתוך הניסיון בלבד. מתוך הניסיון. ממעשים מכירים את הטבע החדש. טבע האינטגרלי.
זאת אומרת, הסדנה היא בעצם המפתח שלי לבחירה חופשית? אפשר להגיד ככה? אוקיי. אז עכשיו נגיד שאנחנו צוות הנהלה, ואנחנו רוצים לעשות איזושהי סדנה אולי ראשונית כזאת, כדי לטעום בכלל את ההרגשה הראשונית שיש שם. אנחנו הרי הצוות שבסופו של דבר, צוות הנהלה צריך להבין, הוא בסופו של דבר זה שיבנה את הסביבה. הוא זה שבעצם ייצור אותה בשביל כל העובדים.
כן.
אז הוא צריך אולי להרגיש אותה ראשון, להבין אותה ראשון, או שתכוון אותי, אני באמת לא יודעת מה צריך להיות הצעד הראשון הזה.
ודאי שכל האלו אנשים שעובדים עם הארגון, המטפלים בארגון, הם צריכים לעבור קורס מיוחד, אחרת איך הם יבואו לאיזה מקום לטפל בהם. בטוח, אנחנו צריכים לארגן קורסים לאנשי מחירות שלנו, בוא נגיד, שאנחנו מוכרים את החינוך האינטגרלי הזה. ואלו אנשים כבר יוכלו לבוא לשם ולציע ולציג ולתת דוגמה וההדגמה, להביא להם גם כן איזה ממש... להראות להם את הדוגמאות ויזואליות כאלו, בווידאו, איך אנחנו עושים זאת. זה הכל צריכים להכין. מצגת.
אנחנו, הפרויקט הזה, אני רואה אותו כחלק מהתהליך הזה. זאת אומרת, הפרויקט הזה הוא פרויקט שהמטרה שלו היא באמת לבנות את העולם התוכן הזה, ועולם הסדנאות הזה, ועולם המתודות האלה, שבסופו של דבר יהווה חלק מאותה הסדנה שאתה מדבר עליה.
אם אתם מדברים על ה...
ממש זה.
אם אתם מדברים ברצינות, אז אתם צריכים עכשיו להיכנס לבניית הקורס.
זה בדיוק מה שאנחנו עושה השלב.
שאתם בעצמכם עוברים.
כן.
ואחר כך תעבירו אותו אליהם. ודאי.
אז מה אתה אומר, אורן? אתה חושב שזה נכון יהיה להיכנס
כרגע לבניית קורס? זה נושא בפני עצמו, אני לא מוכן לזה. זה צריכים לעשות תוכנית, לראות באיזה צורה, להביא אותו, ככה הקורס המצוי, ככה רגיל. כללי כזה. כן? זה, אבל זה חייב להיות... כאן זה המקום בעצם, שאתם מציגים אותו.
נכון.
וגם כן קורס קצר. בהתחלה יש שלבים, בוא נגיד. שלב הראשון, כי לא אי אפשר למכור להם ככה שנים מראש. אמנם שצריכים לא להדגיש אולי, אבל הם יבינו אולי אחרי קורס ראשון, שצריכים עוד שינויים ושיפורים שיהיו בהם, וגם כן שהטיפול אחר כך הוא לא נפסק. הם יצטרכו מישהו מהנציג שלנו, שיבוא לשם ויעבור ממחלקה למחלקה, כי תלוי איזה ארגון, איזה מפעל או מה, שיטפל וכל הזמן יחזיק את אנשי המפעל, אנשי שם ארגון, באיזה רמה. כל הזמן בקשר, כל הזמן בהתקדמות. זה עבודה כמו בחינוך ילדים, בלתי פוסקת. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים לאיזשהו מקום, אנחנו צריכים להבין שזאת חתונה ממש.
ארוכה.
כן. כן.
עכשיו, בוא נגיד בגישה הזאת, נניח עכשיו אני כמנהל וכצוות מנהלים, יש באמת הרבה מאוד בעיות שאני מתמודדת איתם ביום-יום. עכשיו, לצד זה, יש את התהליך שמתחיל להיבנות, אבל בינתיים, הבעיות שלי עוד שם, זה לא שזה נעלם. זה שהחלטתי עכשיו לעבור איזשהו תהליך, ואני מבינה שזה משהו הדרגתי, וזה יקרה לאט-לאט, עדיין היום-יום שלי מלא בקשיים. שאני כבר רואה שהכלים הישנים לא ממש עוזרים לי להתמודד
אז
איתם.
אז שם את מתחילה להבין איך את יכולה להשתמש בכלים החדשים.
זאת אומרת...
בכלים ש... החדשים שלך זה בעצם לא שלך. זה עד כמה שכל הפועלים שלך, כל מי שעובד שם במשרד, במפעל, בארגון, הם יספגו מהחינוך האינטגרלי. עד כמה שהם השתנו. זה לא תלוי בפקודות שאת מעבירה מלמעלה למטה, זה תלוי עד כמה שהם יוכלו לממש מה שהם לומדים, מאליו שזה יוצא ככה, גם בחיים, ביחסים ביניהם. וביחסים לכלל המקום איפה שהם עובדים, וגם עד הבוס הגדול.
חשוב להבין שבאמת הצרכים שיש בארגון, בחברות, הוא שונה באמת מדברים שיש בה... בשאר המה, בוא נגיד ככה, במעגלים אחרים בחייו של אדם. פה באמת נדרשים הרבה מאוד כלים לפתרון קונפליקטים, לפתרון משברים, לא רק בין בני אדם, אלא למשל, כל השאלות של איך לוקחים בכלל החלטות ביחד, משותפות, תהליכי לקיחת החלטות חדשות, אולי באמת לפי השיטה והכיוון האינטגרלי, איך באמת מניעים את העובדים בכל זאת, איך רותמים אותם לתהליך, איך מתמודדים עם מצב של יציבות שהיא כל כך משתנה, כל הדברים האלה.
זה דווקא צריך להתחיל להשתפר ובצורה די מהירה. הוא צריך להרגיש את זה. הוא, עוזרים שלו, מי שנושא, מטפל בכל הדברים, הם צריכים להרגיש. אנשים מחייכים, צריכה להיות מוזיקה אחרת, צריכה להיות הפסקה באמצע יום, כמה הפסקות, עם אותה מוזיקה או אותם, נגיד, השירים שאנחנו שרים בזמן הסדנאות, להזכיר להם על על החיבור, על האיכות. זה צריך להיות משהו ככה, אולי לשנות מקום איפה שהם אוכלים, איפה שהם מיישנים, שזה הכל יותר ידידותי, יותר חם, יותר פותח את האדם לשני. זה צריכים לראות דברים האלה ככה בכללות. מי שבא בגישה האינטגרלית לראות את המקום, הוא מיד יכול להמליץ כל מיני שינויים כאלו שהם יכולים להועיל להתקרבות בין בני אדם. אבל מתוך התקרבות, כל הבעיות שלו, מה שאני שומע עכשיו, ממך, זה בעיות הקשר.
נכון, בסוף זה בעיות של
קשר. קשר וקשף. זהו, אז זה ודאי שיפטר. זה ודאי שיפטר.
זאת אומרת, בעצם אם אני מבינה נכון ממה שאתה אומר, קודם כל צריך לבנות את רוח הארגון מחדש.
כן.
זה בעצם העניין.
אין יותר.
אין יותר.
כל היתר זה יוצא.
יש תחום כזה שנקרא תרבות ארגונית. ככה, באמת, ובאמת יש מחקרים שמראים שחברות שהן חברות מבוססות ו... שיש להם בסיס איתן, הם בדרך כלל, התרבות הארגונית שלהם היא מאוד מאוד מגובשת. זאת אומרת, העובדים וכל השכבות, כל הרבדים, כולם רתומים באמת לאותה מטרה, הם כולם מממשים בפועל את הערכים, זה לא איזה רשימת ערכים שנמצאת על איזשהו לוח מודעות, אלא באמת מממשים ומאמינים בדרך. אז, ושם יש איזושהי רוח מאוד מאוד מגובשת. עכשיו, באמת, אנחנו צריכים לבנות את אותה רוח הזאת, לאט לאט לגבש, עוד בעיות באמת זה גיבוש של צוות עובדים, הרי הבעיה זה שמנהל לא עובד עם מנהל, זה לא משתף פעולה עם ההוא, המחלקה הזאת עם המחלקה הזאת, הממשקים בין המחלקות, יש תמיד בעיות ביניהם, אין תקשורת טובה. זאת אומרת, כל הבעיות האלה הן בעיות שאם אני מבינה אותך כרגע, אז אנחנו לא מתחילים בעצם בפתרון שלהם עצמם, אלא אנחנו קודם כל בונים את אותה רוח. לזה אתה מתכוון? עכשיו, כשאני רוצה להתחיל לבנות את הרוח הזאת.
No.
מה הם השלבים שלי לבנות את אותה רוח חדשה הזאת?
עוד פעם.
ליצור את אותה, זה, אלה
לא
השלבים.
גברתי, אלו השלבים שאנחנו צריכים לתת להם משך חודשיים נגיד. למה חודשיים? אני יכול למסור להם חומר תוך שבוע, אבל אני צריך שזה יתאמה בהם.
כן.
שהם ספיגו את זה, כן. שהם התחילו לממש אותם קצת, שיהיו בעיות, שאלות, תשובות, אני צריך לעבוד איתם צמוד. ומנכ״ל הוא חייב לדעת שהוא צריך להקדיש לזה זמן. הוא צריך לתת לי לפחות שעתיים ביום נגיד, או שלוש פעמים בשבוע, שאני עובד עם מחלקה הזאת, עם מחלקה הזאת, עם כל מיני... אתה לא איזה ארגון, גדול או קטן. אני לא יכול לעבוד עם ה-300-400 איש בבת אחת, אמנם שיכול להיות שכן, אני לא יודע. אז אני מביא עוד כמה עוזרים, עוד כמה... זאת שאלה. צריכים לראות, יש לנו כבר ניסיון, וצריכים להתאים. אבל זה כבר פעם הבאה, כי אני צריך... אז צריכים לעשות, לקחת את התוכנית שלנו, ככה, המצוי.
הגנרית שקיימת כרגע.
כן, מה שיש לנו, ולראות עד כמה ש... תלוי, תמיד צריכים לראות לאיזה ארגון להתאים אותה. יכול להיות שיהיו שינויים פה ושם, קטנים, אבל בעצם, מה לעשות זה ברור. כן, וגם כן, מי לשלוח לשם, תלוי לאיזה ארגון. אז מי הם אנשי המחירות לאותו ארגון שלנו? והעוזרים שלו מארגנים, כל מי שעוזר לו בהפקה. כן.
מטרת הסדרה של השיחות הזאת זה לייצר תוכן שאותו יהיה אחר כך אפשר להביא לעולם הזה של ארגונים. זאת אומרת, אין התקדמות בלומר שיש לנו, זאת אומרת, מה שיש לנו יש זה מכובד ויפה, אבל המטרה של הפרויקט הזה זה לייצר את הדור הבא של ההסברה לארגונים, להתקדם הלאה, לפתח הדש. מה שאנחנו יודעים לעשות, יודעים לעשות, עושים גם עכשיו. עכשיו כשאנחנו מדברים, יש פעילות בארגונים. ונגיד שהיא ברמה מסוימת. השאלה אם אפשר לפרוץ לרמה הדשה, זאת הייתה מטרת, זה האתגר של הסדרה של השיחות הזאת, לפרוץ כאן בעזרתך לרמה הדשה, שהיא תכבוש את האנשים בארגונים, דהיינו את כלל אוכלוסיית העולם, כולם זה אנשים בארגונים, ממקום אחר, שהיא תהיה יותר מתלבשת להם על השכל, על הלב, על השוק, על מה שהם רואים, על הקשיים שהם מתמודדים איתם, על מערכות היחסים שלהם בתוך הארגון, מחוץ לארגון, על המימוש שלו כאדם, בכל הרמות ובכל האופנים.
כן.
עכשיו, אנחנו מפינו את העולם הזה הגדול של עולם העבודה החדש, מפינו אותו ויש לנו המון המון נושאים, עם היבטים שונים והבחנים שונים. ומה שאנחנו חשבנו, וכאן אנחנו מתייעצים איתך בעצם, מה שאנחנו חשבנו זה שאנחנו נדבר איתך על כל הבחן ועל כל היבט, שכתוצאה מהרעיונות החדשים שאתה תוליד בהתאמה לעולם הזה של ארגונים ושל אנשים בוגרים שעובדים ורוצים להתפתח ולממש את עצמם וקריירה ולהתקדם וכן הלאה, אנחנו נוכל ליצור עולם חדש רעיוני, שהתפיסות החדשות והברקות החדשות שאתה תוליד בתוכו, ישרתו אותנו מחר, כשניגש לארגונים, כבר ברמה אחרת. ואז אם היום אנחנו ניגשים ברמה כזאת, שאם כאן נייצר חומר טוב, נוכל לגשת ברמה כזאת.
אז תרשה לי, בבקשה.
בבקשה.
אתה מבין ששתי רמות האלו הן מנוגדות זו לזו?
לא, בכלל לא.
אז אני אסביר לך.
אוקיי.
היום מגמה ברמה שלך, כן? היא מגמה כמה שיותר למכור, כמה שיותר להצליח, להיות יותר עשיר, יותר בריא, יותר שמח, יותר מוצלח, יותר, יותר, יותר בכל הדברים, על חשבון כל אחד, לא אכפת לי כל העולם שיצרף. אני צריך להעלות אותו לדרגה, לא למעלה בערכים שלו, שיהיה יותר כסף, יותר בריאות, יותר מנצל את כל העולם, ויותר ויותר ויותר, ומירק על כולם. אני מעביר אותו לדרגה איכותית חדשה שהיא לגמרי שם. היא לא כאן. זה מישור אחר לגמרי, זה כיוון אחר לגמרי, זה מימד אחר לגמרי, לכן דיברתי על שפה, שאי אפשר להבין בינתיים אלו את אלו. אני מביא אותו קפיצה איזשהו, כן? קפיצת חלל, משהו, כן? לחיים החדשים אחרים, ככה באיזה כוכב אחר. ששם חיים לפי ערכים אחרים. ואין לי ברירה, כי זה החיים הבאים. זאת צורת החיים, לא לפי מה שהוא חושב. אלא זה מה שיהיה. רק אני לא יכול להגיד לו את זה מראש. מה אני אגיד לו? מחר אתה תהנה מזה ששכן שלך מצלח? שכולם סביבך מחייכים? ומזה אתה תרגיש את המילוי? ומזה יהיה לך טוב? אני יכול ככה להסביר מה אני אמכור וכמה אני ארוויח, הוא ישאל אותי. ואני אגיד לו, אתה תהיה כל כך שמח מזה שיש סביבך אנשים מאושרים, זה אני לא יכול למכור לו. זה נקרא שפה זרה, נכון?
כן.
לכן אני אומר לו, לא אומר לו כלום מה שיקרה אחר כך. חותך ממנו את הדרגה הזאת שלי, עם הערכים שלי, שזה העולם יתקדם בזה, אבל יתקדם דרך תהום, ייפול ממה שיש לנו היום, וייוולד בדרגה החדשה. אני לא רוצה שזה יקרה. אני רוצה שהוא יעבור כאן שינוי. והטרנספר הזה שיהיה ממצב למצב, אני אעשה לו. אבל אני לא, אבל מפני שיש פער כל כך גדול בתפיסה, בגישה, בפרדיגמה, בהכל. אני לא יכול להסביר לו עכשיו על השלבים המתקדמים האלו. זה, 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 זה מוזר לו, זה מגיל אותו, זה מנוגד לו, רק לו זה. לכן אני אומר לו, אני אעשה לך רק שינוי ארגוני, טוב, שמורגש בכל מיני תוצאות, מה שאתה רוצה כלפי ההצלחה שלך של היום, כלפי כל המספרים שלך, כן? מספר המובטלים, מספר העובדים, מספר החולים, מספר האלו ואלו, לא יהיו ויכוחים, הארגון יעבוד טוב, יסגשג, כי ודאי שקצב עבודה וכל מיני דברים, בקיצור, כל מה שאתה אומר לי על היחסים פנים ארגונים, כל זה מבטיח שזה ישתפר. תוך כמה זמן? תוך שבוע-שבועיים אתה תתחיל להרגיש שינוי. אם אתה איש רגיש מלזה, כי אתה עובד בזה ודואג, וזה מאוד חשוב לך, כי בזה תלוי הכל להצלחה, אז אתה תרגיש את זה. שבועיים, זהו. אתה רוצה? נעשה ניסיון. לא חשוב איך שמסכים לזה. אני רק את זה אומר לו. זה דרגה שלא נגיד... א' פלוס אחד, אחר כך יש א' פלוס שתיים, פלוס שלוש, פלוס ארבע, עד שהם בעצמם מבפנים מתחילים להרגיש שהרצון שלהם הוא כבר לא לרווח בג'ובות, ממש בדולרים, בשקלים, במשהו. אלה הרצון שלהם מתמלא מיחסים. הם צריכים הכרחיות כדי להחזיק את עצמם. להרגיש נורמלי. אבל לא לזה כבר חושבים. כבר עוברים למצב שלא ללחם לבדו איך אדם. אלה, נגיד, מרוח החברה. אני צריך לעזור לו להוציא מתוכו, שיש בתוכו, את הרצון החדש הזה. לארגן אותו, לפרמט אותו, ממש לבנות, לתת לו צורה הזאת. ואז נוכל להתקדם, לזרום יחד איתם, במידת הקצב שלהם. חס ושלום לא לפני, כי לפני זה, זה מפחיד. מה אתה רוצה מאיתנו לעשות? אתה מבין? איפה הרווח, איפה זה? אם אתה תבוא אליו ותתחיל לספר לו על הגישה החדשה, מה שקורה שם בסוף הדרך, לא תצליח אף פעם. זה כמו שאנחנו עושים. זה הבעיה שלנו. שאנחנו רוצים להראות להם כל המפה. ובאמת חייבים, לכן כשאנחנו רצינו ללכת נגיד במומות שהיו, רצינו להסביר לממשלה, בוא אנחנו נעשה עבודה, נגיד בחברה, במדינה, שאנשים יתקרבו זה לזה, שהם יתרחקו קצת, לא יתרחקו,
יתרחקו.
יתרחקו קצת, וכן הלאה. זהו, על זה מדובר. אותו דבר כאן. אני מדברים רק על ריכוך, על איזה גישה יפה, על השתתפות, ככה.
אוקיי, okay. אז עכשיו בדיוק בתדר הזה שתיארת,
כן.
השאלה היא, אם אתה תהיה מוכן להיכנס אל תוך התהליך הזה שעכשיו תיארת, ולהעביר אותנו כארגון אותו. כמו שאמרת, א', א' פלוס 1, א' פלוס 2, 3, 4, שבעוד שבועיים אנחנו פתאום נהיה אולי רגישים יותר, אולי נרגיש דברים חדשים. בקצב שאתה תחשוב, במינון שאתה תחשוב, עם המנות שאתה תחשוב, עם רעיון שכלי כזה, שאחריו בא הפעלה רגשית כזאת, ועם דיון כזה, ועם סדנה כזאת, ועם מה שתרצה תכניס בפנים. לא חשוב לי אפילו האמצעים שתבחר לנקוט בהם. אני מבין ממה שציירת, שיש פה תהליך שהוא נוסע על שני קווים.
אתה רוצה שכאן באולפן אנחנו נעשה את הכל?
בדיוק.
בהדגמה שלמה.
בדיוק.
נו, צריכים להיכנס לזה ככה עם ה...
והנה נכנסנו. ובדיוק הזמן שלנו נגמר, אז אני מקווה שלנו ניכנס לזה בשיחה הבאה. בינתיים נגיד תודה.
תודה.
לרייטמן, תודה לניצה מזוז, תודה גם לכם שהייתם איתנו, תבואו בפעם הבאה, מתחילים מההתחלה. עד אז שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.